כל חי אונליין 93fm.co.il כל חי, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
הערב במהדורה המרכזית, הכנסת תבחר במהלך הערב את שני נציגיה בוועדה למינוי דיינים. הקואליציה תומכת בחבר הכנסת הרב אייכלר ובחברת הכנסת נאוה בוקר מהליכוד. בפועל, חלק מחברי הקואליציה פועלים לבחירת חברת הכנסת ורד סווד מהמחנה הציוני כדי למנוע מחבר הכנסת חרדי להיבחר לוועדה. ועדת לוקר הגישה את המלצותיה לצמצום ההוצאות במערכת הביטחון. בעיקרי ההמלצות, משרד הביטחון יזכה לתקציב רב שנתי, קיצור השירות לשנתיים, פיתורים של 2,000 אנשי קבע וקיצוץ בפנסיה שלהם. הממשלה תחליט האם ליישם את המלצות הוועדה או לאשר את תוכנית ההתייעלות שפרסם הרמטכ"ל גדי איזנקוט. שר הביטחון משה אלון כבר הביע את דעתו ואמר כי התנגד נחרצות להמלצות ועדת לוקר. החוק הנורווגי יעלה להצבעה בקריאה ראשונה בכנסת בשעות הקרובות. בש"ס שוקלים כי שני שריה יתפטרו מהכנסת כדי להכניס שני חברי כנסת חדשים. וגם על המאבק של המתיישבים להמשך הבנייה ביהודה ושומרון ועל דרישת התנועה הרפורמית לקבל תקציב מעיריית ירושלים כזה הזהה לעמותות החרדיות בעיר. המהדורה המרכזית כאן בכל חי, עורכת אסתי פלד, על הביצוע הטכני שי פופובסקי, באופן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. הסאגה ששמה הוועדה למינוי דיינים עדיין לא הסתיימה. הצבעה על שני הנציגים בסך הכל מתוך כלל חברי הוועדה שהכנסת שולחת לוועדה הזו תתקיים אל תוך הלילה, אולי בשעות הקרובות, אולי בשעתיים הקרובות, אבל יודעי דבר אומרים כי הצבעה תסתיים רק באחת בלילה, 12-1 בלילה, הצבעה חשאית כמובן. במקביל, החוק הנורווגי וביהדות התורה תלו את זה בזה, יעלה להצבעה בעוד זמן קצר בקריאה הראשונה בכנסת. מני גרה, שלום לך.
שלום, ערב טוב.
מה קורה בכנסת? אולי אחד הערבים המעניינים ביותר?
כן, בהחלט. קודם כל, היום הזה עם הניסיון להצעת חוק מעם אפס שהעלתה האופוזיציה, בניסיון ככה, כלומר, להפתיע את הקואליציה ולנסות לנגח את הקואליציה, גם בעניין הזה דיון סוער, אבל שבסופו של דבר מסתיים בניצחון של הקואליציה, ועוד כמה וכמה דיונים שביניהם גם בוועדות השונות, בהחלט יום סוער, מריבה גם בין אחמד טיבי לעינון מגל על זכויותינו על ארץ ישראל, עם כל מיני אמירות מאוד מעניינות. יום סוער, אבל אותנו בהחלט מה שמעניין זה סוף היום, שתי הצבעות רלוונטיות לפחות לפוליטיק, בפוליטיקה החרדית. הראשונה בסופו של דבר היא תוקדם בגלל שהנהלת הקואליציה החליטה שקודם כל מצביעים על העניינים החוקתיים, כלומר על הצעות חוק ועל הצעות לסדר, ולכן קודם כל יצביעו על החוק הנורווגי, ורק לאחר מכן תתקיים הצבעה שקשורה למינויים שונים, כלומר ועדות, שופטים, קדים וכדומה, כך שצריך להמתין קודם כל לסיום הסדר יום, ורק לאחר מכן תתקיים ההצבעה על הוועדה למינוי דיינים. החוק הנורווגי הקטן צפוי לעבור הערב בקריאה ראשונה. באגודת ישראל לא מתכוונים לעשות בעיות בעניין הזה, כי הם אומרים במידה ונצטרך לעשות בעיות, כלומר אם אייכלר לא ייבחר בסופו של דבר וזה יהיה על חודו של כל, כלומר אם חלילה יש איזשהו תרגיל פה של דגל התורה, אז יש לנו את הזמן לעשות את זה בקריאה השנייה והשלישית, וזה לא מלחיץ אותם שהעניין הזה עלה בסופו של דבר קודם לכן להצבעה.
כן, אבל כמו שאנחנו רואים, הדורים לפחות בשלב הזה יושרו כלפי חוץ, אין עוד תרגילים צפויים, אבל מה שקורה והמעניין בבחירות לוועדה לדיינים וגם לשופטים, זה הקואליציה והאופוזיציה, אבל מה מאחורי הקלעים? שם אין כל אחד בקואליציה ואין כל אחד באופוזיציה, וזה הולך להיות מאוד מעניין, אם כל חברי הקואליציה לא יצביעו לרב אייכלר, הוא לא ייבחר.
אפילו אם זה יהיה רק חלק גדול שכזה, שעלול להביא לכישלון עבורו, אבל בסביבתו של אייכלר מרגיעים, ואומרים לא לדאוג, בשבועיים האחרונים הם גם עשו עבודה, שכוללת כל מיני סיכומים ודילים עם האופוזיציה, כלומר יש לאייכלר בנק של תומכים גם בקרב חברי הכנסת מהאופוזיציה, כך שהם לא מודאגים למרות הקולות האלה שאנחנו שומעים שמגיעים דווקא מאותה חברת כנסת רחל עזריה, שכזכור כשהיא הצטרפה למפלגת כולנו, עלו קולות של דאגה בקרב הציבור החרדי, כיוון שפעילותה בעיריית ירושלים בעד הנאורות, רפורמים, קונסרבטיבים וכדומה הייתה ידועה כבר אז, והנה היום היא מנסה לבצע איזשהו מהלך חוצה קואליציה אופוזיציה לתמיכה דווקא בנאוה בוקר ולא באייכלר, בגלל הדעות המתירניות הנאורות שלה, כפי שכמובן הם מסתכלים לכך, ולעומת אייכלר שכמובן בא לייצג את המסורת היהודית האותנטית והשמרנית, כך שבעניין הזה יש לנו פה איזשהו סיבוב, איזשהן שמועות על ניסיון לדיל בסביבתו של אייכלר, אני חייב לומר, עדיין רגועים ובטוחים שהוא מנצח בסיבוב הזה.
אוקיי, אנחנו נמתין למשך הערב, גם נשמע עוד פרשנויות על מה שמתרחש בכנסת, תלווה אותנו כל העת. מני, ההצבעה בסוף תהיה לתוך הלילה, הרבה אחרי שידור המהדורה שלנו, אבל עדכונים שוטפים גם כאן במערכת החדשות של כל חי, על ההצבעה החשאית בוועדה של נציגי הכנסת לוועדות השונות, מינוי שופטים, דיינים ועוד. תודה לך מני גרה, אנחנו פונים תודה. עכשיו אל שר החינוך, יושב ראש הבית היהודי, השר נפתלי בנט, שלום, ערב טוב לך.
ערב טוב.
הבחירות של הנציגים של הכנסת לוועדה למינוי דיינים, אוטוטו, במי אתם תומכים?
יש סיכום של הקואליציה שתומכים ברב אייכלר ובחברת הכנסת בוקר. אנחנו נעמוד בסיכום של כל מפלגות הקואליציה.
כלומר, במקביל לזה גם יש סיכום שאחר כך, אם שהוועדה תתכנס, יש חלוקה בין המגזרים על מספר הדיינים שכל מגזר יקבל או יבחר.
את זה אני לא סגור על זה, אני פשוט לא כל כך התעסקתי אישית בזה, אבל כל סיכום שיש נעמוד בו.
אוקיי, בוא נדבר על עניין אחר, אחרי שאנחנו סוגרים את הפינה הזו שמתקיימת עכשיו. סוגיית התקציב, מה אני מאמין שלך בעניין הזה? אתה רואה את הוויכוח בין שר האוצר לסיעות הקואליציה, כן להגדיל את הגירעון, לעמוד מאחורי ההסכמים הקואליציוניים, מה אתה חושב על זה?
אני חושב שבעיקרון צריך לעמוד בהסכמים, מילה זו מילה, ואני מצפה מראש הממשלה שיעמוד בסיכומים. עכשיו, אם נקלעים לבעיה מיוחדת, צריך לפנות אל כולנו ביחד, ואם יש איזשהו שינוי, למשל להקטין את הסיכומים, זה צריך לחול באופן שוויוני על כולם, במצב כזה אני אתן לזה גיבוי.
כלומר, אם יש מילה, היא מילה שצריכה להיות תקפה גם לגבי הבית היהודי, גם יהדות התורה וגם ש"ס, אבל אם אחת מסיעות הקואליציה לא מקבלת מה
שהתחלה... לא רק שזה, וגם כולנו וגם הליכוד, לכולם היו דרישות. אני למשל דרשתי להקטין גודל כיתות, להוסיף סייעת שנייה, לימודי מתמטיקה, זה לא מעט כסף. אם חותכים בזה, אני צריך להבין שגם במקומות אחרים... חותכים, ואני נוסף לחתוך בדבר הזה.
כלומר, אם יחתכו במקומות אחרים, אתה תפנים שאפשר לחתוך גם במשרד שלך, זה מה שאתה אומר?
כן, תראה, יש משהו שנקרא פלט, קיצוץ פלט. אם מדינה היא כמו בית פרטי, בית לא יכול, משפחה לא יכולה להיכנס לאוברדרפט, כי זה פשוט יטיל עליה חובות ואז ריביות, גם המדינה לא יכולה להיכנס לגירעונות. אנחנו חייבים לנהל תקציב מדינה באחריות, ואם אנחנו מפזרים כסף שאין לנו, אנחנו בסך הכל מעבירים את האוברדרפט לילדים שלנו ונותנים להם חיים פחות טובים. אנחנו צריכים להתנהל באחריות, וזו המשימה של הממשלה. אז אם אנחנו רואים שאנחנו חורגים וכולנו ביחד, כל אחד יתרום את שלו, זה נראה לי סביר, אבל זה צריך לחול על כולם, כולל הביטחון וכולל הכל.
אוקיי, הקפאת הבנייה, ואנחנו שומעים בשבוע האחרון שוב את השיח בעניין הזה, גם היום עדיין יש הקפאת בנייה בירושלים, נכון לעכשיו?
יש לצערי בלימה, יש הקפאה חלקית הייתי אומר, לא הקפאה מוחלטת, אבל בונים ביהודה ושומרון, בונים באריאל, בונים בפרט, בונים בביתר, בונים למעשה בכל רחבי יהודה ושומרון, אבל לא בקצב חופשי, לא כמו שבונים בנתניה או בבאר שבע או בקריית גת, וזה לא בסדר. אנחנו נאבקים על הדבר הזה, כי כל סנטימטר של ארץ ישראל שרת לנו וזכותנו לבנות, וגם כי יש המון משפחות שצריכות בית, חסרים בתים, ורוב המאגר לבתים נמצא סמוך למרכז, נמצא ביהודה ושומרון. לכן אנחנו נלחמים על הדבר הזה. לא תמיד אנחנו מקבלים את כל מה שאנחנו רוצים, ונמשיך להילחם.
בסוגיית החוק הנורווגי, אתם מיהרתם לומר, הילד שקד תתפטר מהכנסת, תישאר שרת המשפטים מחוץ לכנסת, לטובת הישול למעלם.
לא אמרנו דווקא הילד, בכלל לא ברור שזה תהיה דווקא הילד, גם אני שוקל, יש לזה הרבה יתרונות. חוסך זמן בכנסת ונותן יותר זמן לשר לעבוד.
שאתה רוצה...
לא קיבלנו החלטה מי יפרוש, נראה קודם כל שזה קורה, אבל בהחלט גם אני בא בחשבון, גם הילד, גם אורי, אחד מאיתנו, ואני חושב שהמאבק יהיה הפוך, כולם ירצו לממש את זה.
כלומר, אם זה תלוי בך, אתה לוקח את הפיתורין הללו בשמחה.
אני לא מתחייב, אבל בהחלט זאת אפשרות, יכול להיות הילד, יכול להיות אורי, אחד מאיתנו. נשב ביחד ונסכם.
אוקיי, אתם עוקבים כל הזמן מה קורה בין הליכוד למחנה הציוני, כי אם הם נכנסים באמת לממשלה בחודש, חודשיים הקרובים אחרי התקציב, הרי שגם תיק המשפטים ואולי תיקים אחרים עוברים אליהם.
תראה, אני אמרתי לראש הממשלה שאם הוא רוצה להגדיל את הממשלה על בסיס קווי יסוד וערכים של הממשלה הנוכחית, ואני מזכיר לך, בקווי היסוד אין אזכור למדינה פלסטינית. אם בוז'י הרצוג מוכן להיכנס ולהגדיל את הממשלה על בסיס עמידה תקיפה נגד מדינה פלסטינית ובוודאי לא בעד, על בסיס המשך בנייה, על בסיס הערכים שלנו, אני מוכן לזה. אם לעומת זאת ישנו את קווי היסוד של הממשלה ויתמכו במדינה פלסטינית למשל, אנחנו לא נהיה חלק מממשלה כזאת.
כלומר, אתה יותר מדבר על העקרונות מאשר על תיקים ו...
נכון, כי זה מה שחשוב. על התיקים הכל נדבר, העקרונות הם מה שחשובים. ואני לא מוכן להיות בממשלה שראשה פונה שמאלה. אני לא אהיה בממשלה מעין זאת. אבל אם היא רוצה להיות ממשלה לאומית שעושה את הפעולות שאנחנו היום מקדמים בכלל המשרדים שבאחריותנו, בשמחה רבה.
איפה אתה אוחז בלמידה שלך את הדבר הגדול הזה שנקרא משרד החינוך?
וואו, זה פשוט נפלא. אני השקעתי עכשיו חודשיים ופגשתי עשרות אם לא מאות מורים ומנהלים מכל שכבות הציבור, ופשוט התאהבתי בתפקיד. אני חושב שזה התפקיד הכי טוב במדינת ישראל, וכבר פעלתי. אנחנו באמצע מהלך, תוכנית מאוד גדולה שחלה על כל הציבורים, כולל הציבור החרדי כמובן, של מהפכה בגיל הרך. עכשיו אנחנו מוסיפים סייעת שנייה לגנים. זה לא סתם עוד רפורמה, זאת אמירה עמוקה שאנחנו רואים את הילדים משקיעים בהם. ומפה אני רוצה לפנות לאמא שמאזינה לנו באופקים או בנתיבות או בבני ברק או ברעננה. חשוב לי שאת תדעי שאת הילד שלך בין השלוש או ארבע אני רואה אותו, אכפת לי ממנו, וכשאת נפרדת ממנו בגן השנה, את תדעי שהוא שמור יותר, מוגן יותר, מושקע יותר. אנחנו עושים מהפכה של ממש בגיל הרך. אני גם פונה לגננות, אנחנו יודעים ומעריכים את כל מה שאתן עושות, עבודת קודש, ומגיע לכם כל העזרה שבעולם, ואתם תראו שאתם באמת תוודאו שאתם מקבלות מהרשות את הסייעת השנייה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, האם אתה כבר מעודכן ויודע מה קורה בחינוך החרדי בעקבות הממשלה הקודמת?
כן, האמת היא שקודם כל התעמקתי בחינוך הכללי במדינת ישראל, ויש לי סגן שר הרב פורוש שעוסק באופן ייחודי ומיוחד בחינוך החרדי, ואני סומך את ידיי עליו. אבל בסך הכל מקובל עליי כל ההסכמים הקואליציוניים, ואני אתן גיבוי מלא לשר.
הביקורת הרבה של מנהלי תלמודי התורה, נקרא לזה, במגזר החרדי, זה על החשבות במשרד החינוך. הרבה מאוד בירוקרטיה שנדרשת מהם. אני לא אשאל אותך כאן משידור פרטים, לא נרד לפרטים, כי אני גם מאמין שזה לא הדרך, אתה גם לא, אולי לא מונח בכל הפרטים הקטנים הללו, אבל יש איזה מצוקה שמשמים אותה כאן מעת לעת בשידורים שלנו.
בסדר, אני, אתה יודע, מערכת שקיימת 70 שנה, ואני נכנסתי לפני 8 שבועות, יש בעיות בירוקרטיה, אני מודה בזה, ואנחנו חייבים לעזור לזה. רק יכול להגיד שהרוח שלי היא רוח של שיתוף פעולה מאוד מאוד משמעותי עם הציבור החרדי, עם מנהיגיו. אני חושב שאנחנו בתקופה הרבה יותר בריאה משהיינו לפני שנה ושנתיים.
אוקיי, ושאלה אחרונה לסיום, שמענו אותך מדבר בימים האחרונים על יאיר לפיד, קרה משהו?
לא, זה לא סוד שיש לנו מחלוקות גדולות על הציוויון של המדינה, הוא מצוי בשמאל, שאני מצוי בימין, ובסוגיות דת ומדינה. אני כן רואה אותו כידיד, אבל אנחנו מאוד מאוד חלוקים ערכית על הרבה מאוד דברים, וזה עומד בינו. אני תמיד משתדל מצד אחד לשמור על קשר אישי טוב, אבל מצד שני לא לרדד את החילוקי דעות.
שר החינוך נפתלי בנט, תודה רבה לך.
תודה רבה. באמת מאחל לכולם קיץ בריא, ואני תמיד אשמח להתארח פה.
תודה, ערב טוב לך. פרסומת.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
סגן שר האוצר אבי יצחק כהן, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
מתי מצביעים על הדיינים בסוף, על הוועדה? עכשיו או בלילה?
לילה ארוך, לילה ארוך.
אוקיי.
לא הקדימו... איפשהו לפנות בוקר.
אוקיי, לא הקדימו את זה, אתה אומר, כי אני שומע שמועות שבדקות האחרונות יש כוונה להקדים את זה לעכשיו, אתה לא יודע על זה.
לא, יש כאלה שחוששים שאם החוק הנורווגי יעבור, אז לא יקיימו את ה...
לא, אבל הוא עובר בכל מקרה רק בקריאה ראשונה.
כן, אבל על כל פנים, יש כאלה שחוששים שאם יאפשרו לחוק הנורווגי לעבור, אנשים לא יקיימו את ההתחייבות שלהם לגבי ההצבעה לגבי הדיינים. אז, אבל זה בסדר, קודם כל יהיה החוק הנורווגי ואחרי זה הדיינים.
הבנתי. אתה מתכוון לאלו שאומרים, אתה אומר יהדות התורה, נכון?
לא משנה, למה צריך איזה שמות? אתה אומר לך, שאלת אותי מה אווירה בכנסת.
אתה מדבר על אנשים בעילום שם, מה?
אנשים טובים, אבל זה יסתדר, זה יסתדר. הגיעו להבנה, החוק הנורווגי יעלה ראשון, ואחריו תהיה הצבעה לדיינים.
כמעט זה היה בשעס המריבות האלה שיהיה שם.
לא, ממש לא. עכשיו זה ברוך השם מתנהל תמי מנוחות, מתנהל
בהדרמה. כן, כמעט, אתה יודע.
למה כמעט? גם לא כמעט.
נחזור להיום לפני שנה?
לא, מה, שיעור היסטוריה. ברוך השם, היום הכל בסדר.
אני רוצה לשאול אותך, מיד נדבר על סוגיית האוצר, הנושא שאתה עוסק בו בימים אלה, אבל אני רוצה לשאול אותך לפני זה על הוועדה למינוי דיינים, תומכים ברב אייכלר, אני שומע אבל על חברי כנסת בקואליציה שפועלים מאחורי הקלעים לתמיכת חברת הכנסת ורד סוויד מהמחנה הציוני. אתה מכיר את הסיפור הזה?
אני שמעתי עכשיו את יושב-ראש התנועה, את הרב הרי דרך. אחד משמעי, הוא מחויב להסכמים הקואליציוניים, מחויב לקואליציה, ואף אחד לא יפר משמעת קואליציונית.
כן, זה ברור, אבל אתה יודע מה עושים במפלגתו של כחלון?
אני לא יודע מה עושים, אבל אני מניח שגם הם כחברים בקואליציה יהיו נאמנים להחלטת הקואליציה.
טוב, קשה להיות חבר כנסת בימים הללו, נכון?
קשה תמיד, אבל לא מכריחים אף אחד, אתה יודע, אבי. שקשה לו מעבר לנסוע, יכול לקחת דף נייר.
שיש 61
לשבש שתי שורות ולכת הביתה.
כן, שיש 61 אין רגע של מנוחה.
כן. כן, ברוך השם.
אוקיי, אז מה זה אומר עם הקושי הזה? אולי אתה תציע להתפטר לטובת הרב מיכאלי?
אני שמעתי את השם, אבל אני מיד תתקבל לחזר. גם חוצה בסוג הזה שהיא... אני שמעתי את ארי הרב הנדר בשידור אצלכם, רדיו כל חי. שאגב פרחות על הרייטינג, הבנתי שאתם הפכים את הרדיו החרדי המוביל באחוזים מאוד ניכרים, יישר כוח.
יישר כוח, תודה.
שואלת ברעיון אצלכם שהוא אומר שהרב מיכאל ייכנס.
אוקיי, ושהוא מתפטר. זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו, אין שינוי בעמדה הזו.
נכון, עכשיו אין שום שינוי וכנראה גם לא יהיה שינוי.
אוקיי, אז בוא ניגע עכשיו בסוגיית התקציב. אתה מנהל את המסע ומתן עם משה כחלון... על ההסכמים הקואליציוניים, יכובדו או לא יכובדו?
הכל יכובד, הכל יבוא למקום בשלום, והכל בסדר, ואנחנו עובדים יחד, יחד עם החברים במלכות החרדיות, ובעזרת השם, הכל יבוא למקומו בשלום.
כלומר, כשאתה אומר הכל יבוא על מקומו בשלום, זה שמה שנחתם בהסכם הקואליציוני יכובד עד תום.
מה שנחתם בהסכם הקואליציוני יכובד עד תום, ולחד משמעי.
מעניין, כי פעם ראשונה שאנחנו שומעים אמירה כזו.
תראה, יהיו כל מיני סידורים כאלו או אחרים, אבל הסכם הקואליציוני יכובד עד תום.
כולל קצבאות ילדים וכל שאר הפרטים.
כולל קצבאות ילדים, כולל תקציב הישיבות, כולל הכל.
אוקיי. תגיד, יש לך דעה בסוגיית תקציב הביטחון? לוקר או או אייזנקוט?
תראה, משרד האוצר לא היה מעורב בהכנת דוח לוקר. דוח לוקר שני אלופים ששרתו בצהל, אחד בחיל האוויר, אחד בחילות השדה, שמכירה בצהל ישר והפוך, מכירים אותו היטב, מכירים את הצרכים. לוקר גם נתן ביטוי די משמעותי לכל מה שקשור לחלק הלוחם ולאמצעי הלחימה ולהתעצמות. הוא נגע בהרבה הרבה נקודות, כמעט בכל הנקודות. ודוח לוקר מדבר בעד עצמו, הוא נח לשולחן שלושה ממשלה.
אתה מדבר איתנו מתוך המליאה עכשיו?
מתוך המליאה, כן, תקשור מראשים.
אבל אתה עובר על החוק, מה?
לא, אני יצאתי רגע...
זה כמו לדבר בנהיגה.
כן. לא, זה עבדי.
כן, טוב.
הרעש פה, קצת מפריע לכם, אני מצטער. אוקיי. מפריע גם לי.
אז בוא נתקדם עם הסוגיה הזו. אז עד איפה מבחינתך הגירעון יכול להגיע? 2.5, 2.9?
איזה שנה? 15 או 16?
מדבר על 16, 15 מאחורינו, מה?
16 זה מתכנס לקראת 2.9.
2.9. מה שלפיד רצה בעצם, זה מה שאתם עושים?
לא, אל תשווה, באמת אל תשווה.
לפיד דיבר על 2.9 ל-2015.
לא, 3.4. תקן אותך, 3.4 זה גירעון ענק. זה מה שהוא הגיש.
אוקיי, לא, זכרו לי. טוב, בסדר, לא נתווכח על הפרט הזה. עוד נקודה אחת שאנחנו מדברים היום ערב הכנת התקציב, הרבה מאוד תיקונים. אתה בעד חוק ההסדרים, נכון? יש רבים שמתנגדים לו. אתה...
לא, חוק ההסדרים הוא חוק טוב, הוא חוק שהביא רפורמות מאוד חשובות למען הכלכלה בישראל, למען
המצרים. הרבה מאוד תיקונים.
הרבה מאוד רפורמות מאוד מאוד חשובות. שבואות
להקל
גם על יוקר המחיה וגם על
התנהלות. אוקיי, תגיד, אני מנסה לשמוע טוב, יש הרבה מאוד רעש ברקע. אוקיי, נסיים כאן, סגן השר יצחק כהן, הרעש ברקע, אתה באמת עושה מאמץ להתראיין מתוך המליאה, אז אנחנו נסתפק בדברים הללו.
אוקיי, אני לא, אני...
מה?
דקה, אפשר לעצור את זה, דקה,
תהיה אבי. אין בעיה, אנחנו ממתינים. ותנסה למצוא
דקה, אני פה איתכם
איזושהי פינה שקטה,
אולי
תעלה לי יציע העיתונאים, הרבה יותר מעניין שם, או מזנון הכנסת, סגור עכשיו, אמור להיות שם שקט.
הכל יסתדר, הכל יסתדר, אני יצאתי שוב פעם מהמליאה.
אוקיי,
טוב, על כל פנים, זה הרעיונות שביום רביעי בימי של מליאה וחוקים תצפו לכזה רעש וכזו מאומה, אבל ברוך השם, מתקדמים גם לנושא החקיקה, עכשיו עבר חוק שמאוד משמעותי לגבי הציבור החרדי, לגבי ייצוג הולם של הציבור החרדי במגזר הציבורי.
העדפה מתקנת.
העדפה מתקנת, ואגב, זה עבר פה אחד, לא היו לזה מתנגדים. כמו גם, המשיח.
ברור, גם באופוזיציה רוצים לראות את החרדים עובדים. כל אחד רואה את החוק הזה אחרת. אתה מבין?
כל אחד מהזווית שלו.
כן, זה בדיוק העניין.
אבל זה חשוב מאוד, זהו גם בנשות האברכים שצריכות לקבל ייצוג הולם.
אז אם יש לנו עוד ככה כמה שניות לדבר.
בעיקר לנשות האברכים.
אוקיי. האופוזיציה בעצם העלתה את חוק מעם אפס על מוצרי יסוד, בלי תיאום עם הקואליציה, ודי עצרת התהליך שניסיתם להוביל.
לא, היא לא עצרת תהליך. אני עשיתי את הצד של האופוזיציה, מכיוון ששם זה מפריע לתהליך שהממשלה באמצעות השר דרעי והשר כחלון מובילים, אז הם רצו לעקוף את התהליך הזה, אבל...
זו אותה הצעת חוק, מה? זו אותם סעיפים, זה אותו דבר, למה לא הצבעתם בעד? וזהו, זה היה עובר.
זה תרגיל פרלמנטרי שרצו להביא את הקואליציה, וכשהממשלה מקימה צוות, שתי המשרדים, משרד הכלכלה של הרב דרעי, משרד האוצר של הרב משה כחלון, ומתחילים לפעול לטיפול שורש לעניין הזה, אז זה מאוד נחמד שמישהו קופץ בראש, מגיש הצעה בשביל לעקוף את הקואליציה.
שמת לב שאמרת הרב משה כחלון.
לא, אמרתי הרב אריה דרעי ומר כחלון.
אוקיי, בסדר, תיקנו.
אוקיי.
בסדר, שאלה אחרונה לסיום, אתה היית פעם חבר בוועדה למינוי דיינים, נכון?
כן, הייתי יושב ראש הוועדה.
כי יושב ראש הוועדה, ונבחרת אפילו על ידי חברים רבים באופוזיציה, הבאת שם תרגיל.
לא, זה לוועדה השנייה. לוועדה של מינוי שופטים.
נכון, היית חבר אופוזיציה והצלחת זה. מה הסוד? כן. בעצם זה קשר אישי של חבר כנסת עם החברים שלו? זה הסוד להיבחר בהצבעות חשאיות?
כנראה, זו הייתה פנייה בזמנו, אני אזכיר לך, זו הייתה פנייה אלינו מהקואליציה להגיש מועמדות. ואנחנו, זו הייתה פעם ראשונה, רוצים לקבל אישור ממרן, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש ברוך הוא, על המהלך הזה. אז כשביקשנו שהרב יתיר את זה, כן? וכשחזרנו מהתשובה, אז הם כבר עקפו אותנו והלכו להרצוג, אבל כבר הגשנו את המועמדות, והייתה הצלחה גדולה ונבחרנו אז. כך שתהליכים דמוקרטיים מאחורי הפרגות, וכמה לפעמים תפניות מאוד, מאוד קיצוניות, וזה מה שקרה.
אוקיי, אנחנו נודה לך על השיחה הזו, סגן שר האוצר.
אני מצטער על הרעשים ששמעתם הרקע, אבל...
הכל בסדר.
זה רעיון מהמליאה.
100%. בסדר גמור, תודה רבה, ערב טוב. עכשיו נקווה לשיחה יותר שקטה, עורך הדין משה מורגנשטרן, שלום לך.
שלום אבי, ערב טוב, נקווה שאצלי יהיה יותר שקט.
אוקיי, בוא ננסה. 85% סליחה, 85 חברי כנסת, תמכו.
85 חברי כנסת, כן, בעד.
תמכו בעצה.
אפס נגד.
אפס נגד. מה זה אומר? תנתח לנו.
החוק למעשה הוא חלק מההסכם הקואליציוני של יהדות התורה, ואני חייב להגיד שזה אחד מהנושאים שאני באופן אישי, עם חברי הכנסת של דגל התורה, קידמנו, האמת היא עוד בכנסת הקודמת, המטרה היא מאוד פשוטה, מגיע חרדי להיבחר למשל לדירקטוריון, חרדי או חרדית, לדירקטוריון ממשלתי, מדרך הטבע פחות רוצים אותו לצערנו הרב, וגם עובדתית אין כמעט, לא בשירות המדינה ולא בדירקטוריונים ממשלתיים. אני אתן דוגמה דווקא מדירקטוריונים. הייתה נבחרת שהקים אותה לפיד, שנקראת נבחרת הדירקטוריונים, נבחרת הדירקטורים, שבה הגישו מועמדות אנשים כדי רק מהם, רק מרשימה שעברה, יקבלו את הדירקטורים בחברות ממשלתיות. אני לא יודע על אחד שעבר, חרדי אחד שיצליח לעבור את הרשימה, היא חרדי או חרדית. יש שם אפליה מתקנת לערבים, יש שם אפליה מתקנת לנשים, חרדים בחוץ. למה? כי א', למשל דרשו שם דרישות סף מאוד מאוד קשות.
אבל אני רגע רוצה לשאול אותך שאלה של כופר בעיקר. למה צריך העדפה מתקנת לחרדים? מה, הם נחים חס ושלום? הם מוגבלים?
הם לא נכים ולא מוגבלים, הם מקופחים. זו העובדה. אם תחפש את שירות המדינה, כמה חרדים יש בפנים, המספר הוא אפסי. ודאי שביחס ל-10%...
כי אין הרבה חרדים שיש להם תואר ראשון ותואר שני ועומדים בקריטריונים, אז אוטומטית אתה לא רואה אותם הרבה במשרדי הממשלה.
קודם כל, הדבר הזה משתנה. דבר שני, גם נבחרת הדירקטורים, אני... במקרה אני, כן, דווקא אני שמדבר איתך, יש לי תואר ראשון ותואר שני, ובעבר שלה נבחרת הדירקטורים, התקבלתי והייתי 6 שנים חבר בדירקטוריון של חברת כביש חוצה ישראל, לא חברה קטנה, ולא התקבלתי בנבחרת הדירקטורים, לא קיבלו אותי. למה? אולי שהם לא מספיק שנים עורכים לפשוטם, הם מעלים את זה כל פעם, זה התחיל ב5 שנים, עבר ל10 שנים, 15 שנה ניסיון, רוב המקומות האקדמיים וחרדים הם מקומות חדשים, מקומות שהם הוקמו בעשור האחרון, אז אם אתה עושה כסף קבלה, 10 שנות ותק...
Okay. עכשיו לעוד שאלה משפטית, ואתה טוב בתשובות משפטיות, מה ההגדרה של חרדי?
האמת היא שפעם זה היה מסובך, היום אחרי חוק טל זה הרבה יותר...
יש אפליה מתקנת לנשים, אפליה מתקנת לערבים, אנחנו יודעים איך לבצע את התיקון לאפליה, אבל חרדים, מי הוא החרדי?
תשמע, אז בזה באמת יכולו לקחת הרבה מאוד מבחנים. קודם כל אתה יכול לקחת את המבחנים של מי שלמד בישיבות. אני מסכים לך, זה יקפח את החוזרים בתשובה למשל, אבל מי שלמד בישיבה למשל זה קריטריון מצוין, בישיבה או בסמינר. ויש חוקים, יש מקומות שזה בדוק ההגדרה. כדוגמה, מי שלמד בכולל, מי שילדיו מתחנכים במקומות חרדיים. פתרון הדברים האלה, אפשר חוק הגיוס מצל בפתרון, יש מקומות אחרים, דווקא בכיוון ההפוך, מתחלות חרדיות, יכולים להתקבל לשם רק חרדים או חרדיות, והקריטריון למשל, מי שעשתה סמינר, זה נושא שאני במקרה עוסק בו לאחרונה, ולמכלת מבחר למשל, מכלה חרדית, יכולה להתקבל רק בת שלמדה בסמינר חרדי, או בן שמד בישיבה.
כלומר, שעורך הדין, סליחה, שהמתמודד החרדי לתפקיד יצטרך להגיש עוד מסמכים על פני חברו החילוני כדי להוכיח שהוא חרדי.
אם מדובר במה שהיה בעבר, קורות חיים שאתה מציין בהם פה למדת בישיבות, אם מדובר איפה ילדיך לומדים, אז אולי להוסיף עוד איזה קריטריון, זה לא נראה לי דרמטי מדי.
כלומר, אתה לא צריך להביא לזה סימוכים, מספיק שאתה כותב את זה בקורות החיים, וזה כבר מכניס אותך לרשימת המועדפים.
כן, כעיקרון כן, בוא נגיד ככה, איך יצאו זה הלכה למעשה, לא נראה לי זה מסובך מדי, בעזרת השם אמור לקום הרי במשרד של הרב דרי יחידת סמך ויוחדת שהנושאים האלה של קידום המגזר החרדי בשירות הציבורי, באמת זוכרת או בשורה בקורות החיים או באישור מהישיבה שלמדת, אבל יש הרבה מאוד דרכים די פשוטות איך לפתור את הבעיה הזאת להגדיר מי הוא חרדי. בוא נגיד כשהם רוצים ללכת לרעתנו, למשל, הקריטריונים בגיוס, שהם רוצים להגדיר מי הוא חרדי, ואז הם באים ואומרים לך, אנחנו יודעים בדיוק מי זה חרדי, לא כל אחד ייכנס לפול של האנשים שאותם אנחנו נגדיר אותם כעומדים במכסה, אז אם יודעים להגדיר מי הוא חרדי, אז גם זה לטובתנו יוכלו להשתמש באותה הגדרה.
אבל השאלה אם בהצעת החוק עכשיו, יחד עם החבילה, כבר מוכנסת ההגדרה של מי הוא חרדי, או שזה שני דברים?
לא, הצעת החוק הרגע מדברת על לא מוכנס הגדרה מי הוא חרדי. החוק היא תיקון לחוק שירות המדינה ותיקון לחוק החברות הממשלתיות, ששם יש כיום אפליה מתקנת לנשים וערבים ודרוזים, ושם גם ייכנס חרדי. הגדרת מי הוא חרדי תהיה במקום אחר.
אוקיי, אנחנו בשעה הבאה נדבר עם יאיר לפיד ונשאל אותו בין היתר גם על העניין הזה, כי הנה הוא תמך עכשיו בהצעת החוק הזו בזמן שהוא בקדנציה הקודמת עשה הרבה מאוד דברים שהפריעו לחרדים לצאת לעבודה. מצד אחד הוא רצה
שחרדים... אני מציע שתשאל אותו כמה דירקטורים חרדים עברו בנבחרת הדירקטורים. אני אומר שאני עצמי הגשתי אז כמה עשרות אנשים מחבריי שפניתי להם שיגישו. אני יודע שחברי הכנסת דאז, ובדרך השם בקרוב מאוד עוד פעם, יעקב אשר, הגיש גם כן, דאג להביא גם כן, הגשנו נדמה לי 300 אנשים, אחד לא עבר. אחד לא עבר בחוק ההוא. אני מקווה שהפעם נשנה את זה.
אוקיי, אז קודם כל הצעת החוק הזו חשובה וטוב שעברה, ואנחנו נעקוב, אחר כך בואו ניקח שנה, שנתיים מהיום,
ואני אומר, גם כמו שאמר הרב כהן לפניי, באמת נשות אברכים שאפשר להוציא אותן למגזר הציבורי ולאפשר להם להתפנס בצורה שתיתן לבעלים לשבת וללמוד בצורה מכובדת, וגם באמת אנשים שכן קיבלו אישור ברבותיהם ויצאו ולמדו תואר ומחפשים עבודה בשירות ציבורי ופשוט נופלים פעם אחר פעם.
אבל זה לא רק לזה שדורש את העבודה, שמחפש את העבודה לשדרוג מעמדו, אלא בעיקר באותם דירקטורים, כאשר יהיה כל חרדי סביב השולחן שיביע דעות שמתאימות לציבור החרדי, זה יכול לחולל שינויים בהרבה מאוד דירקטורים, חברות גדולות ממשלתיות כאלו ואחרות. יש לזה משמעות מעבר ללמצוא עבודה לאדם הספציפי.
לא, ברור, המשמעות היא פעולה ומכופלת. אחד הוא כמובן באמת אותו אדם פרטי, והמשמעות הנוספת היא באמת שעושה בדירקטוריון למעשה אתה זה שמחליט את המדינות של החברה, ואם יש שם מישהו שחשוב לו מה קורה בחברה מבחינה דתית, וזה יכול להיות שבת, וזה יכול להיות כשרות, וזה יכול להיות אלף ואחד דברים אחרים, אז בהחלט יש שם מישהו שישמור על האינטרסים שלנו כציבור חרדי בחברות הממשלתיות, או למעשה במגזר הכללי, בהחלט זה יכול לעשות שינוי דרמטי.
אוקיי, עוד שאלה אחרונה שקשורה בעקיפין, נקרא לזה להלך הרוח סביב החוק הזה. אתה מסתובב בתי משפט, אתה נתקל ביחס אחר מאשר עורך דין חילוני מצוי נתקל בו?
ממי? מהשופטים, מהקולגות?
מכל מי שאתה חושב, מהפרקליטות והשופטים והקולגות, ואתה בסוף עורך דין חרדי, זה לא דבר מצוי, כן?
אז בוא אני אגיד ככה, יש דבר שברור, הם לא מכירים אותנו, לפעמים אתה מדבר איתם על דברים שזה פשוט שפה שונה לחלוטין בשבילהם, ולכן אני מדבר למשל על פרקליטות, שאתה מגיע לשבת בפרקליטות ונסות נקרא לזה, להגיע לעסקת טיעון למשל, או שופט ששומע דברים, ופעם כשלקוח שלי אמר על דוכן העדים, כשגבר זה תרנגול, אז השופט יצעק עליו, מה אתה צוחק עליי? היא לא הבינה שבשפה של חרדי אין ביטוי את הגבר, כמו שניסו להגיד, לא, ויש ביטוי שגבר זה תרנגול. זאת אומרת, בדוגמה קטנה, לעניין של שפה, בעניין של סמנטיקה, איך אנחנו מתחסים את דברים, ואין ספק שעובדים חרדים בפרקליטות יכולים בהחלט לעזור לשינוי הגישה. אני חושב ש... הלקוחות שלי בהחלט, אני אומר שהדברים די חמורים, אבל הלקוחות שלי בהחלט, הלקוחות החרדים שלי בהחלט, מתקלים עליהם בעין פחות יפה, גם הפקליטות ובהרבה מאוד גם חלק גדול מהשופטים. יש בהחלט סטריאוטיפים כנגד החרדי. אני באופן אישי פחות נתקל בזה, אולי כי אומרים, הנה יש פה חרדי שיצא מהמסגרת והוא גם עורך דין. אז זה אולי הוא... אולי פחות מסתכלים על זה, אבל אני בהחלט, אני הרבה יותר אומר על הקורסי, עדיף ששופט לא יראה אותך.
טוב, אין לי עוד מה לשאול אותך בעניין הזה, אלא אם כן, אתה היית זה שניסח את הסכם השלום בין הרב גפני לרב ליצמן.
ממש לא.
לא. אוקיי, נחפש את העורך דין שעשה את זה. עורך הדין הרב משה מורגנשטרן, תודה רבה לך.
תודה, אבילה
יוסף. ערב טוב, פרסומת.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית. אבי ממרן.
שמעון ברייטקופ, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב אבי.
אתה ברשימת הדיינים או ברשימת חברי הוועדה?
אנחנו בעניין נורווגי יותר.
נורווגי.
לפני החופש, חיים לזמנים, כן, כן.
אז בוא נבדוק, אולי יאיר שרקי מתמנה לדיין. יאיר, ערב טוב.
ערב טוב, היי שמעון.
שלום שלום, ערב טוב.
טוב, אז נחזור לסאגה הזו. הנורווגי עובר קודם כל, ורק אחר כך הדיינים. זה באמת בגלל הסאגה בתוך יהדות התורה, שימן?
זה ממחיש את האמון, מי שלא שם לב באמת על יחסי אהבה שמתפתחים במיוחד בתשעת הימים, שנצטוונו לאהוב אחד את השני ולהרבות באהבת חינם. אז באמת חלק מזה, חלק ניכר מזה שהיה שבוע ביהדות התורה, שבאמת החצינו את זה השבוע, אז חלק מזה זה האמון גם שמרוחשים אחד לשני, ומאבק אימתני בין ראשי של צחי הנגבי וראש הממשלה להעביר את החוק הנורווגי לפני הבחירות לוועדה לדיינים, מהחשש שהם אגודת ישראל יחליטו לעשות הברזה ברגע האחרון. אתה יודע, שיש אמון, אז הכל על השולחן, הכל בא בחשבון. ואין כמו הימים האלה של תשעת הימים להרבות באהבת חינם כמו שאנחנו רואים. באמת יפה, אני בטוח שהעם שרואה את הנציגים שלו ואת השטוחי ציבור שלו,
רק שלא במוצאי תשעה באב עם תום תשעת הימים, שלא תפרוץ איזה מחלוקת, חס ושלום.
חס ושלום, חס ושלום. לא, אני בטוח שהימים האלה יקחו איתם את המטענים האלה גם לימי חול קשים.
יאיר, הצופים שלך בערוץ 2 זה לא ממש מעניין, נכון?
לצערי זה לא מעניין את הצופים שלי בערוץ 2, מבחינתם בסוף כשהם רואים את ליצמן וגפני, הם רואים תומים סיאמים שחורים, ולא תמיד אתה יודע מודעים להבדלים שאנחנו מודעים להם. אני חושב שהמבחן הוא, אבל אם את ראש הממשלה זה מעניין, את ראש הממשלה זה כן מעניין. זה אולי מראה את הצרה, זה גם קשור לקואליציה 61, אבל בסופו של דבר...
ראש הממשלה פעם ראשונה אגב קולט שיש פה שתי מפלגות, דגל התורה ואגודת ישראל, שאי אפשר לספור אותם באותה אצבע.
תראה, מה זה קולט? הרי תמיד ידע את העובדה הזאת, אבל בדרך כלל יש תיאום מלא. עכשיו, למשל אנחנו מסתכלים עכשיו שצריך לוותר על התקציב, השאלה היא מאוד גדולה, האם באמת יש תיאום מלא או אין תיאום מלא. אבל מבחינת נתניהו זה לא כל כך, בסוף, בקואליציה 61, מספיק ששני ח"כים חרדים, נגיד שרק דגל היו בעמדה הקיצונית שלא מוכנה להתפשר, ודווקא אגודה היו מוכנים להתפשר, זה מספיק שני ח"כים. בסוף באמת הסיטואציה הזאת שיהדות התורה היא לא מפלגה אחת, ואין בעל בית אחד, ויש אפילו שתי מועצות גדולי תורה, אז בהחלט זה השורה התחתונה, ולכן גם מריבה על מי נציג הקואליציה בוועדה למינוי דיינים, אז פתאום צחי הנגבי, כשהוא מכשיר את אייכלר כפי שהוא יודע שהוא צריך, פתאום הוא חוטף על הראש מה הוא מתערב בפילוג הפנימי, וכפי שאנחנו רואים, גם החוק הנורווגי פתאום צריך להקדים אותו, כדי לוודא שאף אחד לא בורח לאף אחד.
אוקיי, עכשיו לוועדה למינוי דיינים, שימן, מאחורי הקלעים אנחנו סופרים קולות, ומנסים להבין האם הרב אייכלר באמת זוכה כאן ברוב, ובקרב הקואליציה, לפחות גורמים במפלגתו של כחלון, מנסים לקדם בחירת נציגת האופוזיציה כדי לדחוק את רגליו של הרב אייכלר מהוועדה. מה אתה יודע לספר לנו על זה?
זה לא רק כחלון, זה לא נכון להציג את זה רק כחלון, כי תראה, גפני שיצא למהלך הזה, שהוא קפץ לבריכה, קפיצת ראש לבריכה בלי מים, הוא טען את הטענה הזאת בדיוק, אמר אייכלר שבאמת הוא נציג חרדי מהזן הישן, שמשתמש המון במוטיבים של שואה ואנטישמיות, והולך עוד אחורה לנבוכדנצר ואנטיוכוס וכולי, לא יכול להביא מסה של מצביעים חילונים, כי רואים אותו, רואים איזה סוג של חרדי מאיים, וזה גפני אמר באמת לאורך כל הדרך, אני יותר מדבר ישראלית, אני חרדי שיותר אהוד על החילונים, יכול להביא יותר קולות.
אז זה חרדי חדש,
גפני בסופו של דבר, גם שאלה של צדק, זה לא רק שאלה של מי יותר פופולרי. זה היה כאילו... גפני, לא רק משם הפופולריות שצא למלחמה הזאת, אבל זה נכון.
לא, אבל יאיר, בהצבעה חשאית, מה שעומד בסוף לנגד עיניו של המצביע, זה למי הוא חייב יותר, איפה הוא מרגיש יותר.
גפני הרשה לעצמו לצאת למלחמה הזאת בהנחה שאם הוא יפרוש באמת כמו שהוא אמר בשבילה, לא לוקח את הסיכון על עצמי, אם אייכלר יפסיד, הוא ידע שיש סיכוי מסוים שאייכלר יפסיד, הוא יחגוג פעמיים. הוא גם יצא אציל הנפש שוויתר על הזה, וגם הנה אייכלר, תראו אייכלר זה שאיבד לנו מקום בוועדה למינוי דיינים. זה צריך להבין רק את התרגיל.
אוקיי, אז שימן,
אגב, בסוף... אגב, רואים את המחלוקת כאן, סתם, אני, המחלוקת ביהדות תורה שאנחנו העיתונאים עכשיו בשנה, שנתיים האחרונות, סיכרנו המון את המחלוקות בתוך שס, שסיכרנו באמת אין ספור, זה פתאום יש כאן מחלוקת אשכנזית, קשה קצת ללמודד איתה, והאשכנזים יודעים לריב הרבה יותר טוב מהספרדים, כי יש גם מסורת, הספרדים את המפלגה 25 שנה, והאשכנזים כמה עשרות שנים, אז יש להם יותר מסורת איך רבים, ונראה לי שהולך כאן, אנחנו הולכים משהו לתקופה של מריבה, שלא תיגמר, אנחנו מפרסמים מחר בעיתון משפחה, על תוכנית של פיצול מוחלט, זאת אומרת, לא רק ברמה רעיונית, אלא פיצול מוחלט של דגל התורה מאגודת ישראל. יש, נעשים בחודשים האחרונים, בדיקות עומק של, בדגל התורה, לבחון כמה מצביעים יש לכל אחד מהמפלגות.
אגם כשאחוז החסימה נמצא על 4 מנדטים?
כן, בדגל התורה טוענים שאחרי שהם בדקו נתונים והצליחו, זה גם נושא, כל הנושא הזה של כמה קולות מביא כל אחד.
4 מנדטים, שימון.
זה הנושא הכי רגיש.
שימון, בניגוד לספרדים, בניגוד לספרדים אני לא רואה ריצה נפרדת. יכול להיות שיהיה חלוקה מחדש של אחרי הכוחות, יכול להיות עם מפקד, ריצה נפרדת. אני חושב שהאחריות תגבר פה במיוחד אחרי מה שראינו במערכת הבחירות האחרונה.
כן, אבל האיום הזה שתמיד... תמיד השוט הזה היה נגד דגל התורה. אתם לא יכולים לרוץ לבד כי אתם יותר קטנים. הם אומרים, השוט הזה צריך לבוא לכם בצד השני. אנחנו הגדולים, אנחנו שווים 4 מנדטים, אתם תתמודדו איתנו, אתם תתמודדו עכשיו מהצד החלש. נמאס לנו להיות האנדרדוג, אנחנו הפייבוריטים, אנחנו מביאים את רוב הקולות. אנחנו הרגענו תוך יומיים כנס בבני ברק של 100,000 אנשים. הרשימות שלנו, ככה הם אומרים, הם אספו רשימות שיש להם 130,000 מצביעים לדגל התורה, מבוגרי ישיבות, לתאיות, סמינרים וכאלה. אני חושב שאנחנו נראה הסלמה של הנושא הזה, לא יודע אם יהיה מתקד או שיהיה, איך זה יהיה, אבל יהיה הסלמה, דגל התורה.
כמו במתן טוב, יגמרו באמצע 3-3, זה נשמע, בוא נגיד, דבר סביר ערב הבחירות כשיהיה לחץ.
שרקי, תאמין לי, חבל שאתה לא יושב על השיבר, היינו גומרים איתך את הסיפור בשלוש דקות.
תראה, אני אגיד לך רק, עד לדבר עכשיו על פיצול, עד הבחירות לא יקרה כלום. ככה או ככה.
מי שמסתובב קצת בכנסת ושומע את זה. ושומע את המרמור של הצעירים של דגל התורה, שום קבוצה גדולה של צעירים, סגני ראשי ערים, עוזרים פרלמנטריים, מנכלי עיתונים מפלגתיים, פשוט יושבים ומורמרים, מחממים אחד את השני.
אני אוהב שאתה מדבר ברבים על עיתונים מפלגתיים.
טוב, תגיד שמות וזהו, שימן. יאיר, לסיום, בוא רגע ניפרד רגע מהסאגה הזו, בסוף ייבחר נציג לוועדה, ואחרי שתהיה ועדה ויהיו בחירות לדיינים, יש סיכום של שליש, שליש, שליש. אתה יודע לספר לנו שיש סיכום חתום כזה עם הבית היהודי ומול החרדים?
תראה, אני לא יכול להגיד לך שיש סיכום חתום, אני יכול להגיד לך מה קורה בדקות האלה. הילד שקד נמצאת בלשכה של הראשון לציון ברבנות הראשית בירושלים. זה עוד לפני שיודעים מה הרכב הוועדה, כבר שרת המשפטים יושבת עם נשיא בתי הדין. וזה, בוא נגיד, מראה לפחות שהכיוון הוא כרגע הכיוון של הידברות.
של הידברות, כן. גם השר יובל שטיין... השר יובל שטיינס גם צפוי להגיע לשם בימים הקרובים, שהוא יושב ראש הוועדה, כן, הולך לשיתוף פעולה, לא יהיה כאן מריבות, לא יהיה כאן.
אוקיי, טוב, אנחנו נעצור כאן, שמעון ברייטקופ ויאיר אשרקי, תודה לשניכם, ערב טוב.
ערב טוב.
אנחנו חותמים שעה ראשונה של המהדורה המרכזית, תודה לעורכת אסתי פלט ולכם המאזינים שהייתם איתנו, נשוב אחרי חדשות השעה 8, יחד עם הטכנאי שלנו ישי פופובסקי. נעסוק כמובן במה שמתרחש בכנסת, נדבר על עוד עניינים, גם על הרפורמים בירושלים והטענה החדשה לתקצוב, ועוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן, יישארו איתנו.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן,
4 דקות לאחר השעה 8, השעה השנייה של המהדורה המרכזית. ערב טוב לכם, אסתי פלד עורכת, הטכנאי שי פופובסקי, מני גרה, שלום.
שלום וברכה אבי.
מה חדש בכנסת בשעה האחרונה?
טוב, מה שקורה כרגע זה שנתניהו למעשה רוצה לדאוג לכך שתהיה משמעת קואליציונית מלאה בעניין ההצבעות על שופטים ועל דיינים, בסיפור הזה שצפוי להיות, אגב, ככל הנראה רק אחרי חצות, כי עד שיגיעו לחוק הנורווגי צפויות לנו לפחות עוד שעתיים של דיונים במליאה, והדיון עצמו על החוק הנורווגי גם הוא עצמו יכול לקחת כשעתיים. בינתיים אין סיכומים עם האופוזיציה על הימנעות בפיליבסטרים ובמהלכים שמושכים את הזמן, ולכן ככל הנראה ההצבעה תהיה רק אחרי חצות, וזה אולי קצת מסבך את העניינים, כי בקואליציה יש מי שבונה, גם אם זה מצד אייכלר שבונה לדוגמה על הח"כים הערביים מהאופוזיציה שיתמכו בו, אם זה יהיה בשעות מאוחרות, אולי יהיו כאלה שכבר יתעייפו ויעזבו, יהיה להם פחות חשוב העניין הזה של מינוי שופטים ודיינים, אבל בכל אופן נתניהו מנסה לייצר משמעת קואליציונית מלאה, בגלל שיש לו בעיה, שים לב, מול המפלגות החרדיות, כשמתברר לנתניהו שלא בשעס ולא ביהדות התורה מתכוונים לתמוך בנב הבוקר, כלומר שהם אחת המומלצות של הקואליציה, חברת כנסת מהליכוד, וזאת לאור דעותיה בעניינים רפורמיים וקונסרבטיביים, ובעקבות זאת חושש נתניהו מכך שהנציגות החרדית עושתה איזשהו דיל מהאופוזיציה ותביא לכך שתיבחר בסופו של דבר נציגת האופוזיציה רויטל סוויד ולא הנציגה השנייה שמומלצת מטעם הקואליציה, כלומר נאוה בוקר. העניין הזה מלחיץ את נתניהו. יש גם את הדיל שאנחנו צריכים לזכור לעניין הוועדה למינוי שופטים. שים לב, שם יש ארבעה בסך הכל שהציגו את מועמדותם לעניין מינוי שופטים, שלושה מתוכם מהאופוזיציה ורק נציגה אחת מהקואליציה, רק נציגה אחת מהליכוד, כי שם אנחנו זוכרים את הדיל שנתניהו סגר עם ליברמן בעניין הזה שהנציגים שיהיו בסופו של דבר בוועדה למינוי שופטים יהיו נציגי הימין, והוא חושש גם משם אולי איזה שהם זעזועים, אולי איזה שהם דילים, אולי יצליחו להכניס לו בסופו של דבר שני נציגים מהאופוזיציה, זאת תהיה מבוכה משמעותית לנתניהו. וכיוון שהוא מבין שהנציגות החרדית שאינה תומכת בנאוה בוקר אולי מייצרת איזשהו דיל פנימי שחוצה קואליציה ואופוזיציה, כפי ששמענו בשעה הקודמת גם מצידה של חברת הכנסת רחל עזריה בניסיון שכזה להציל את נאוה בוקר, כך שהסיפור הזה הופך להיות למעשה קצת מותח בכנסת, ואפילו ברמה הזאת שנתניהו משגר מסר או אולי אפילו יכנס את ראשי הסיעות בקואליציה וידאג לכך שהמשמעה תהיה מלאה. ובכל אופן אנחנו מדברים על הצבעה בעניין הזה של הדיינים והשופטים, כמו שסדר היום נראה כעת, רק אחרי חצות הלילה.
אז נמתין בסבלנות לראות איך הסיפור הזה ייגמר. מניגרה, תודה רבה לך.
תודה.
עכשיו אנחנו עם יושב ראש יש עתיד, שר אוצר לשעבר, חבר הכנסת יאיר לפיד, שלום וערב טוב לך.
שלום, ערב טוב אבי.
אתה בעד אייזנקוט או בעד לוקר?
אני חושב שמגיע לנושא כולו דיון יותר מעמיק מאשר בעד זה או בעד זה. זה דוח מורכב, אני גמרתי רק אתמול בשתיים בלילה לקרוא אותו, ועוד היום ישבתי בוועדת חוץ וביטחון לגביו. ושיש בו דברים יותר טובים ויש בו דברים פחות טובים, ודברים שאני למשל נגד קיצור השירות לשנתיים, שזה תוצר עוד של ועדת בן בסט מפעם. מצד שני, כל נושא השקיפות הוא משמעותי. אני לא אהבתי את ההתקפה הזאת של בוגי אלון על האנשים של הדוח, שהוא קורא לזה מנותק ותלוש. יוחנן לוקר, אלוף בצהל, מזכיר צבאי של ראש ממשלה, הוא לא מנותק, ואנשים שהם לא תלושים ולא עזועים. זה דוח רציני מאוד, שצריך, יש בו חלקים שראוי לדון בהם, וחלקים אחרים שעוד יהיה להם ויכוח זמן רב.
אוקיי, כלומר אתה בעד יצירת תוכנית שלישית שמורכבת משני הדוחות, משני הנתונים.
לא, אני אומר אחרת, תראה, יש שלוש אופציות כרגע. יש אופציה אחת גרועה, זה שיגנזו את הדוח הזה. יש אופציה שנייה שהיא בעיניי גם כן גרועה, זה שינצחו אלה שאומרים, בעיקר משרד האוצר, צריך לקבל את הדוח הזה כלשונו. ויש אופציה שלישית שאומרת, רוב הדוח הוא ראוי וסביר, אבל מתוכו יש כמה דברים בעייתיים, אחד כמו קיצור השירות לשנתיים שלדעתי צריך להיגנז, והשני, נושא הפנסיות שבמילא אין שום אפשרות בעולם שיגמרו את הדיון עליו בתוך מסגרת הזמן של התקציב, ולפיכך צריך ללכת עכשיו ולקיים עליו דיון מעמיק, בעיקר כדי שלא ייפגעו קציני צהל. התחושה הזאת של קצינים וחיילים בצהל שמרגישים, קצינים ונגדים בצהל שמרגישים שהולכים להם על הראש ולא מכבדים אותם ולא מכבדים את ההקרבה העצומה שלהם למען מדינת ישראל, היא דבר שפוגע בביטחון המדינה, ואנחנו צריכים להיזהר ממנו.
אוקיי, עכשיו על התקציב, בעקבות תקציב הביטחון, גם הדרישות הקואליציוניות, אתה היית שר אוצר והתמודדת בדיוק עם אותה סיטואציה, האם להגדיל את הגירעון או לנסות לקצץ עוד קצת כדי לא לפרוץ את המסגרת?
תראה, אני אומר לך, אני חושב שאני התמודדתי עם סיטואציה הפוכה, לא עם אותה סיטואציה, מפני שכשאני נכנסתי לתפקידי לא היה כסף. אני מזכיר לך הדברים שאתה דיווחת עליהם, היה אז 40 מיליארד שקל בור תקציבי. הגירעון היה, כשאני נכנסתי לתפקיד, זה מעל 4.5% ועם תחזית של 5.5%. גם האבטלה על תאייה...
אני גם זוכר שדיווחנו אחר כך על ויכוח, האם המספר שאתה נוקב הוא באמת המספר?
לא, זה מספר של משרד האוצר, זה לא מספר ש... אני הרי לא בא ממספרים מהבית, זה המספר הרשמי. והגירעון ודאי שזה המספר הרשמי, ואנחנו היינו צריכים לחלץ את העגלה מהבוץ כדי שלא נגיע חס וחלילה לתוצאה כמו שהגיעו היוונים. הסיטואציה היום היא הפוכה, יש עודפים אדירים, יש עודפי גבייה של 9.5 מיליארד שקל רק ב-2014. יש הרבה מאוד כסף בקופה, רק החלוקה הקואליציונית לא מאפשרת למתוח את המשוואה. גם צריך להוסיף לביטחון, גם כל שר יש לו מה להגיד, גם יש הסכמים קואליציוניים.
אם שר האוצר אומר כן לכל דורש ונותן לכולם את מלות אהבתם, הוא מגיע לגירעון של 2.9%, וזה הגירעון שאתה רצית להציג ב-2015, אם כן, הממשלה אני לא אומר, הייתה
אני,
נופלת.
אני אסביר משהו. הגירעון הוא לא מספר שעומד בפני עצמו. אתה עומד מול חברות דירוג עולמיות, מול הבנק העולמי, מול אנשים שמחזיקים אגרות חוב שלך בעולם. כשאתה מייצר גירעון למול מחסור אמיתי, או גירעון שמייצר צמיחה, הם מקבלים את זה. כשאתה, יש לך עודף כסף בקופה, ואתה יוצר גירעון גבוה, אתה הופך להיות בעיניהם לא אחראי. זה מגביל את היכולת שלך ללוות. אנחנו, מדינת ישראל, היא תמיד מלווה כסף, כמו כל המדינות. זה מגביל את ה... זה עלול לעלות את הריביות. אנחנו כבר היום משלמים יותר מ-20 מיליארד שקל ריבית בשנה. זה עלול לעלות עוד יותר את הריביות על כל החוב, על החוב שלנו. זאת אומרת, אתה מייצר נזק כלכלי אמיתי למול כל הגורמים בעולם. אנחנו לא חיים באי, אנחנו חיים בעולם כלכלי גלובלי. ואנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שיתחילו להסתכל עלינו בתור יוון או ספרד הבא.
אוקיי, קצת מרחיק לכת.
תראה, אנחנו כמעט היינו שם. אני אומר לך שוב, כשאני נכנסתי לתפקיד, היינו ב-4.5% גירעון עם תחזית גירעון של 5.5%, ומה שיותר חמור, מה זה 40 מיליארד שקל בור תקציבי? בור תקציבי זה בעצם גירעון מעבר לתחזית, וזה אומר גירעון שיצא משליטה. ואתה לא יכול לשדר שאתה יצא, שמסיבות פוליטיות בכלל, אפילו לא כלכליות, השליטה על התקציב הלכה לאיבוד, כי המדינה לא תעמוד בזה. אני אומר שוב, אנחנו חיים בעולם כלכלי גלובלי.
אוקיי, אני רוצה לעבור איתך להצעת החוק שעוסקת בסוגיית חילופי שבועים, ואתה רוצה להגדיר את חילופי השבועים, אם יהיו חלילה כאלה בידי האויבים, אחד תמורת אחד.
כן.
אתה יודע שהרי זה לא אפשרי.
תראה, זה אפשרי רק אם יהיה חוק. רק אם תהיה באמת חקיקה נוקשה. בזמנו הרי התכנסה ועדת שמגר. וועדת שמגר קבעה סדרה שלמה של פרמטרים. עובדתית, כל עוד מדינת ישראל ממשיכה לשחרר. אנחנו שחררנו עד היום 7,500 מחבלים, בהם לא מעט אנשים עם דם על הידיים. כל עוד זה המצב, זה תמורה של 14 חיילים ואזרחים חיים ו6 גופות. תשמע את המשוואה הזאת, 7,500 מחבלים רוצחים,
כן, מול 14 חיילים ואזרחים. אין היגיון במשוואה, חד משמעית, זה ברור. השאלה היא כזו, אם חלילה יש לנו חטוף בידי האויב, והחוק שלך בתוקף, זאת גזירה שהציבור לא יוכל לעמוד בה. אנחנו עשויים מחומרים אחרים מאשר אנשי החמאס.
אני חושב שדווקא בגלל זה צריך את החוק. תראה, אתה מגיע פה לשאלה עמוקה יותר, מה תפקיד ההנהגה? התפקיד של ההנהגה הוא לקחת את כל ההחלטות הקשות, הכואבות והמבהילות שהציבור לא יכול לקחת. אני אענה לשאלה שלא שאלת. אם זה היה הבן שלי, לא יודע. אין גבול למה שהייתי עושה בשביל לשחרר אותו. אבל זה בדיוק מהמקום שבו הנהגה צריכה לנהוג באופן שהוא אחראי ונוקשה ולפעמים לראות אפילו במובן מסוים קשה מדי למען טובת המדינה. מדינת ישראל לא יכולה להרשות לעצמה להמשיך ולשחרר מחבלים. תשאל את עצמך, אם אנחנו מדברים על הלב היהודי, ברוך מזרחי היהודלד שנרצח בדרך לסדר שנה שעברה, הוא לא אחד משלנו, ושלושת הנערים שנרצחו, גלעד שייר ונפתלי פרנקל ודני גנון, ומלאכי רוזנפלד, הוא לא הילד של כולנו, גם הוא הילד של כולנו, כל אלה נרצחו, רק שנייה, כל אלה נרצחו על ידי משוחררי עסקת שליט. וגם הם הילדים שלנו, וגם להם אנחנו חייבים. אי אפשר להמשיך לשחרר אלפי מחבלים בכל פעם שנחטף, זה גם מעודד חטיפות. כל עוד זה עובד להם, הם ימשיכו לחטוף.
השאלה היא, האם אחד זה לא הקיצוני לצד השני, וזו בעצם סגירת דלת. כלומר, חייל יודע שאם הוא נופל בשבי, הלך עליו במילים פשוטות, או שיש דרך אמצע. נכון, לא 7,000 מחבלים, אבל גם לא אחד.
המחבלים צריכים לדעת שאם הם יחטפו חייל הם בני מוות, ושאנחנו לפעמים נפציץ את כל האזור שבו הם נמצאים, ושצהל לא יאסס לנקוט את הפעולות הקיצוניות ביותר אם הם יחטפו חיילים. זה מצד אחד, זה בצד הביטחוני. אבל אני אומר לך שהבעיה שלנו שאנחנו לא רק שאנחנו לא מונעים חטיפות, אנחנו במובנים רבים אנחנו מעודדים חטיפות. אנחנו מייצרים מצב שהחטיפה היא האופציה המשתלמת ביותר. החמאס אומר את זה בכל רם. חיזבאללה אומרים את זה בכל רם. זה מעודד חטיפות. אז אני אומר שוב, תראה, זה חייל שנהרג זה לא נורא, ואזרח שנהרג זה לא נורא.
אי אפשר לעשות את ההשוואה בין דם לדם, ברור.
המדינה כגוף מבקשת לעתים מבניה דברים קשים מאוד. זה חלק ממה שעושה המדינה, זה חלק מהצורך, זה חלק מהיכולת של הנהגה לעמוד בדברים האלה. אני חשבתי, אני לא תמכתי בעסקת שליט. זה אז היה מאוד פופולרי, אני לא תמכתי בעסקת שליט, בדיוק, ליבי יצא אל הילד כמו כל אחד אחר. אבל חשבתי שזה לא תפקידה של של הנהגה להיכנע לרחשי הלב, אלא לעשות את השיקול המפוקח והקר שאתה מצפה מהנהגה לעשות.
כן, בסוף יש קבינט, יש רוב, זה הליך קבלת החלטות בדמוקרטיה, ואתה אומר ברגע שיהיה חוק, אז גם הקבינט יהיה כבול.
יהיה קבוע לחוק, בגלל זה אנחנו מציעים זה כחוק, בגלל זה מציעים אותו עכשיו. תראה, זה סוג ההחלטות גם שצריך לעשות אותם, לא כשהלב מורתח ואדם גועש ומישהו כרגע נחטף, אלא דווקא עכשיו כשאין, חס וחלילה שלא יהיה גם, אבל כשאין אף אחד בשבי, זה הזמן להסתכל באופן מפוקח על הסיטואציה הביטחונית ולעשות את ההחלטה.
הצעת חוק הזו, שהיא בעצם הצעת חוק נקרא לה צבאית, ממלכתית, לאומית כזו, אפילו ימנית קצת, זה חלק מהמסע החדש לכיסא ראש הממשלה?
מעניין שאתה שואל את זה, כי שואלים אותי את זה כל הזמן. תראה, אלה עמדותיי ואלה היו עמדותיי כל חיי. אני בא גם מבית של המחנה הלאומי. אבא שלי היה איש ימין, אבא שלי היה איש של מנחם בגין. מנחם בגין מינה אותו להיות מנכ"ל רשות השידור בזמנו. וזה מבחינת תפיסת עולמי, אתה יודע, כשאתה גדל באיזשהו מקום יש לזה השפעה גדולה עליך.
אני רואה שמאות השעות שלך ושל אופר שלך לא הצליחו, הוא לא השפיע בכלום על דעותיך.
אופר שלך, אני רוצה להזכיר שכל מי שמסתכל על אופר שלך, שיסתכל על העין המזכוכית ועל הפנים הקצת שבועים, זה בגלל שהוא מ"פ שנפצע קשה מאוד במלחמת לבנון. זה אופר נתרם לביטחון ישראל יותר מרובנו, ומגיע לו שיקשיבו לו, ולא רק בגלל זה שהוא זה, בחור כל כך חכם. יש עתיד, היא מפלגת מרכז, היא לא מרכז שמאל, יש בתוכה כל מיני גוונים. אתה זוכר כמובן שמספר 2 ביש עתיד הוא רב שגר בהתנחלות. גם זה חלק מאיתנו.
אוקיי.
אנחנו, אתה יודע, אני חושב שאתה ואני התחלנו לדבר על זה גם בנושאים החרדים חילוניים, שאני אומר תמיד שמדינת ישראל אנחנו מסכימים על 70% ורק נשאר לנו למצוא את הדרך לדבר נכון על 30%.
שהם העיקר.
אנחנו את הצדקה הזאת מתחילים בבית. יש עתיד, אנחנו יודעים לדבר בין אנשים שלא, שגם על אי ההסכמה, כי בזה נמדדת חברה. ואני אומר לך, אבל אם אתה שואל אותי איפה אנחנו עומדים, אני אדם לאומי וציוני, ואנחנו מפלגה יהודית ישראלית, לא רק ישראלית, יש לנו עוד אלמנט יהודי מאוד חזק בדרך שבה נבננו באידיאולוגיה היסודית שלנו. אז זה חלק מאיתנו. אז נכון שכשהייתי שר אוצר, אז רוב הדיונים סביבי היו דיונים על שר אוצר, ועכשיו יוצאים הדברים המדיניים והביטחוניים. אני חבר ועדת חוץ וביטחון, הייתי חבר קבינט, זה דברים טבעיים לי.
מעניין, זה מעניין מאוד, אגב, הדעות בצורה ברורה של יש עתיד, כי בבחירות גם האחרונות וגם אלו שקדמו להן, זה היה ככה לוטה בערפל, הסיפור הזה, ימין,
לא בטוח,
שמאל.
תראה, אני נגיד בבחירות 2013 את המצע המדיני שלנו, שהוא הרבה יותר מפורט מהמצע המדיני של הליכוד או של רוב המפלגות, הצגתי באריאל בתור אמירה שאנחנו מחויבים לגושי היישובים. עכשיו תראה, מצע יש עתיד הוא 273 עמודים, זה ספר די עבה שמפרט את עמדותינו בכל נושא. אני לא חושב שהיינו מעורפלים בנושא הזה.
אוקיי, על חרדים חילונים לא נדבר הפעם, כי
בוא, זה יחסר לשנינו.
אתה רוצה? יאללה, בוא תראיין אותי.
כן, כי אני רוצה, אתה יודע שאני חושב שהטעות הכי גדולה שלי הייתה שלא דיברתי כל הזמן עם כל אמצעי התקשורת החרדים, וניסיתי להסביר שאין בי שנאה, שזה בעיניי אחד הכישלונות הכי גדולים שלי, זה שלא דיברתי על זה, שאין פה שום שנאה.
אתה יודע כמה עבודה נדרשת היום לחברי הכנסת החרדים רק לתקן את מה שקרה בתוך שנה? איך הספקתם לעשות את כל זה?
תראה,
אין תחום שלא
אני
נזוק.
אני לא חושב שעשינו עוול למישהו. תראה, יש דבר, אני לא עושה את עצמי.
נשים חרדיות.
יש בינינו חילוקי דעות, או לא חילוקי דעות, תגיד לי אתה. יש לי טענה שאני מתקשה להעביר אותה, ואני פשוט אנסה בסבלנות להמשיך עד שאני ארגיש שמקשיבים לי. שאני אומר, זה לא עניין של חרדים וחילונים. אלא הרעיון הבסיסי של יש עתיד אומר, החוקים זהים לכולם. אין קבוצות, גם לא קבוצות, לא שמאל, לא ימין, לא חרדים, לא חילונים, אין קבוצות שמשוחררות מן החוקים. בכל הנושאים האחרים אין דבר שאני לא מוכן לשבת ולדבר עליו, ואין אדם שאני לא מוכן לשבת ולדבר איתו.
דיברנו על זה בעבר, וניסיתי גם אני להסביר לך עד שאתה תנסה, וסליחה שאני אומר את זה, להבין את מה שאנחנו מרגישים, נקרא לזה כך.
אני מנסה, הנה אני ביותר,
הסמנטיקה.
כל פעם שאתה מצלצל אני מיד עונה, כי אני מנסה. אני חושב שזה יהיה טוב אם זה יהיה דו צדדי. מה אתה חושב?
מה אני חושב? אני חושב שזה דו צדדי. כשאתה גזרת גזירות על הציבור החרדי, גם אנחנו לא פנינו אליך, וגם אתה לא התראיינת בכלי התקשורת החרדים. עכשיו אתה מתראיין ואנחנו פונים אליך, זה דו צדדי. הנה, אנחנו יכולים לדבר.
אז זה המטרה שלי. המטרה שלי זה קודם כל שיהיה דיאלוג, כי אני חושב...
הסמנטיקה, אבל שהדברים נעשו, אני פשוט אסביר לך על מה אני מדבר, זה ייקח לי שתי דקות. הנה, אנחנו כבר מדברים, ועזוב את הנושא של שונא, לא שונא, לא רלוונטי. זה עניין שבתוך לבך אתה אומר שלא, אני מרגיש שכן, לא רלוונטי. אבל אתה למשל רוצה להציב יעדים, אתה רוצה לראות איקס חרדים יוצאים לעבודה. מה עשית? לקחת את החרדים שלא עובדים, נגעת להם בלחם ובחלב, נשותיהן שיוצאות לעבוד, קצצת להם במעונות היום, למטפלות החרדיות, רק לחרדים, כן? חילונים לא חטפו את הגזרות הללו, חילוני שלא עובד, זה, אמרת חוק שווה לכולם, לא היה פה חוק שווה לכולם. במקביל, במקרה, אתה מתעסק בנושא הגיוס של החרדים, וגם שם טרימינולוגיה מלאת שנאה. ובמילים כאלה אתה אומר, מצד אחד אני בעד לימוד תורה, אני מכבד לימוד תורה, אבל מצד שני כולם יהיו שווים וכולם יצאו וילמדו ושיהיה מיעוט וכולי, אני לא אחזור לאותם כותרות. ובמקרה, במקביל, אתה מקצץ בתקציב הישיבות, כלומר מי שלומד תורה בישיבה והוא לומד כמו כל סטודנט באקדמיה, ההבדל ביניהם זה שהוא לומד משפטים בספרים אקדמיים והוא לומד משפטים בבבא בתרא ובבא קמא, זה כל ההבדל ביניהם. אותו חרדי שלומד משפטים בישיבה לומד הרבה יותר שעות, הוא נשוי אבא לילדים, מאמין במה שהוא עושה, הוא בסוף גם יתרום למדינה בהרבה מאוד דרכים אחרות, ואתה הלכת ברגל גסה, הורדת לו את התקציב ל-50% ממה שהיה לו מהקצת שהיה לו, פגעת לו גם בקצבת הילדים במקביל, פגעת לו גם במיסים שהוא צריך לשלם, כי חייבת אותו על מיסים שעד היום הוא לא משלם, כמו למשל הנחות בארנונה ודברים אחרים. אשתו שהייתה מפרנסת אותו, גם היא כבר לא יכולה לעבוד, כי לא משתלם לה, היא משלמת בייביסיטר לילד הרבה יותר ממה שהיא מרוויחה. ובתוך כל זה אתה בא ואומר, אני לא שונא אתכם. מה קרה? בואו נדבר. אז אני שואל אותך, מה אני כחרדי אמור להבין?
אני אגיד לך משהו, מה שעובד. תראה לי שההיגיון מצאת דרך טובה יותר משלי, אני אלך עליה. מה זה? השיטה היא לא אידיאולוגיה. האידיאולוגיה אומרת, החוקים הם לכולם.
אוקיי, החוקים הם לכולם, ואתה אומר לי, מצאתי דרך יותר טובה. ברור שיש דרך יותר טובה. אם אתה רוצה להוציא יותר חרדים לעבודה, ככל שתטיל עליהם גזרות, הם ההפך, הם יתכנסו בתוך עצמם. במקום לתת לטבע לעשות את שלו, ולתת לציבור החרדי לעשות את מה שהוא חושב בקצב שלו, על פי רבותיו, בדרך שלו, אתה תגיע לאותה מטרה שאתה רוצה להגיע אליה, בקצת יותר זמן, אבל תגיע למטרה יותר טובה. ואם היית מוצא...
תראה, באוכלוסייה הערבית בישראל היה אותה טרוניה.
לא, שם זאת לא אידיאולוגיה, שם לא לומדים תורה, שם לא מתמודדים עם עוני.
אני לימודי התורה הם ערך גם בעיניי.
לא, לא, ברור, ברור. השאלה היא, האם אדם מוכן לרעוב ללחם כדי ללמוד תורה? אין את זה במגזר הערבי. אנחנו מדברים על אנשים שיודעים בפיקחון מוחלט.
תראה, בגלל זה במצווה השוויון בנטל היה את נושא המתמידים, שמכיר בזה. שבאמת צריכה להיות, תמיד היה בכל תולדות היהדות, זה תמיד היה קבוצה מאוד קטנה, אם תסתכל על תולדות היהדות, של אנשים שהם גאוני דור, וגאוני דור צריך לטפח אותם. אגב, אתה שואל אותי, אני מעדיף לומד תורה מצטיין על כדורגלן מצטיין. הוא תורם לי לעולמי ולערכי.
יאיר, אפשר ככה בינינו, בארבע עיניים, רגע עכשיו לא דיפלומטי, שני אנשים שמדברים ביניהם,
דבר.
זה בדיחה. אני אסביר לך למה זה בדיחה. כי לקחת בחורים בני 19 ולומר על א' שהוא יהיה גדול הדור ועל ב' שהוא לא יהיה גדול הדור, זה פשוט חוסר הבנה של הנושא שאנחנו מדברים עליו. בוא נוריד את הנושא הזה מסדר היום. יאיר, אני אשאל אותך, אתה בגיל 19, מישהו ידע לומר שתהיה שר האוצר?
לא, אבל ידעו למשל שאני יודע לכתוב.
בסדר?
יש דברים כאלה. תראה, אני אומר אני לא, אתה יודע, האמת היא, נתת לי הזדמנות היום לא להתווכח על הדברים האלה, אולי הייתי צריך לנצל אותה. אבל אבי, אני אומר, בסדר, בוא נדבר. בוא נדבר, בוא תסביר לי מה שאני לא יודע, בוא נגיע, אבל יש עיקרון אחד שאני לא ארד ממנו.
הדבר היחיד...
העיקרון אומר לכולם, החוקים הם לכולם.
כן, החוקים...
מדינה לא יכולה להתקיים... על זה, לא
על זה אני לא מתווכח, מסכים איתך.
ועכשיו, בתוך מסכים, זה.
עכשיו, בתוך זה, בוא נלך על הדרך. האם הדרך הנכונה היא הפטיש, או שהדרך הנכונה היא ההיגיון?
תראה, אני אגיד לך, אחד הדברים שקרו, זה שבאמת היה לנו פחות זמן ממה שחשבנו. אני ידעתי שאם אתה רוצה לעשות שינוי חברתי, אז השינוי חברתי תמיד מתחיל קשה וכואב. כל שינוי חברתי, זה לא קשור בכלל לנושא החרדי או החילוני. שינוי חברתי הוא דבר מכאיב. יש משפט של הנשיא קלינטון שאמר, כולם רוצים שינוי, אבל אף אחד לא רוצה להשתנות. ושינוי הוא ודאי עוד יותר כואב בחברה השמרנית. בחברה החרדית היא בהגדרתה חברה שמרנית. היא משמרת משהו. ומבחינה זאת אנחנו חשבנו שיש לנו יותר זמן ממה שהיה לנו, ומובנים מסוימים מתחילים עכשיו מההתחלה, וזה בסדר בעיניי שנתחיל אחרת. אני אומר שוב, העיקר שנגיע לתוצאה החיובית. התוצאה החיובית בעיניי, ונדמה לי גם בעיניך, היא אחד, החוקים זהים לכולם, ושניים, לעשות שינויים ולנהל עליהם דיאלוג כל הזמן.
אחרי שליצמן יהיה שר האוצר, תהיה שר הבריאות, סליחה, בפועל, אתה תהיה רגוע יותר.
כן, הוא גם יקל עליו לעשות את עבודתו. תראה, אני אגיד לך, אני לא... כמו שאמרתי לך, אני מנסה לקיים דיאלוג אחר, לא תמיד מצליח, אבל אני לא משתפן על מה שאני מאמין בו. אני חושב שאי אפשר לנהל מערכת כמו מערכת הבריאות, שבה יש לא מעט החלטות של חיים ומוות, ולהגיד, אבל לא, אני לא רוצה להיות חלק מן הממלכה. ובעניין הזה זה עיקרון. מה עוד שגם נבדק כבר והוכח כבר שבכל זאת זה מקביל את היכולת שלו לעבוד, הוא לא יושב ליד שולחן הממשלה, הוא לא חלק מכל החלוקה של תקציבים אחרים במהלך השנה. זאת אומרת, הוא שר בריאות פחות טוב אם הוא לא שר אלא סגן שר, ומגיע למערכת הבריאות שר במשרה מלאה. אני מודה שגם אני לא מחמיץ את ההומור שיש בזה שבסוף מי שיגרום לזה שליצמן זה שר, הוא שר, זה דווקא אני ולא מישהו אחר.
אגב, איך הוא כשר הבריאות, איך הוא מתפקד במשרד?
בסדר גמור, אני חושב שהוא מצוין, אני חושב שהוא יכול להיות, תראה, הוא היה טוב גם בסיבוב הקודם, אני חושב שהוא יכול להיות יותר טוב אם הוא יהיה שר במשרה מלאה, אבל הוא מבין את המערכת, אכפת לו מהדברים הנכונים. אין לי, יעל גרמן שהיא שרה הקודמת, אומרת לי שהוא בעיני השר מצוין, אז ככל שיש, ההתרשמות שלי היא שטחית, אני לא עסקתי בנושא מספיק, אבל ככל שאני יכול להתרשם, הוא עושה עבודה טובה.
יאיר לפיד, עם מה נסיים? יש לך איזה דבר תורה
קצת? אני חושב שכל פעם שאנחנו מדברים, הדיאלוג בינינו טיפה יותר טוב וטיפה פחות אלים. גם אתה מרגיש ככה?
כן, אני אגיד לך למה. שניים שלא מדברים ביניהם הרבה מאוד זמן, ורק קוראים כותרות האחד על השני, והכותרות קשות, ואתה מרגיש את זה גם בכיס, אז כן, זה יוצר לא נראה.
אשתי אומרת לי כל הזמן, צריך לדבר, והיא צודקת.
וככל שעוברים הימים שאתה באופוזיציה והחרדים בקואליציה, זה גם קצת ככה מחמם את היחסים בינינו.
ויש שיר של דוד אבידן שאתה, אני לא יודע אם אתה מכיר, הוא משורר...
לא, אני מכיר יהודה אבידן.
אז יש דוד אבידן שאמר שבסופו של דבר נשארת העובדה הפשוטה, החותכת, שאין לנו לאן ללכת.
אוקיי, אז אתה מסיים בשיר, אני אסיים בפסוק מספר יהושע. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. אוקיי, אני מודה לך על הדברים.
תודה רבה.
תודה. פרסומת.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי נמרן.
עכשיו למה שמתרחש בעיריית ירושלים על התקציב. לא רק בממשלה, במשרד האוצר צריכים לארגן תקציב, אלא גם בעירייה. אריה קינג, חבר מועצת עיריית ירושלים, שלום לך.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב, ושלום לגלעד קריב. ערב טוב גם לך, יושב ראש התנועה
הרפורמית.
כן. בירושלים או התנועה הרפורמית בארץ?
בארץ.
בארץ. מה אתם דורשים בעצם מהעירייה? במילים פשוטות, תביאו לנו כסף כמו לחרדים, זה נכון להגדיר את זה כך?
לא, קודם כל אנחנו לא דורשים מהעירייה, אנחנו מברכים את ועדת ההקצאות של עיריית ירושלים, שאישרה תמיכות להרבה מאוד ארגונים שמנהלים שיעורי תורה במוסדות ברחבי העיר. חלק גדול מהארגונים האלה הם כמובן ארגונים חרדים, והדבר ראוי. ואנחנו שמחים שבתוך הארגונים האלה נמצאים גם ארגונים חילוניים, גם ארגונים רפורמיים, גם ארגונים קונסרבטיביים, שמעבירים או מנהלים שיעורי תורה בקהילות ובתי מדרשים, מדרשות ברחבי העיר. אנחנו שמחים שהעירייה, שוועדת ההקצאות פשוט ביצעה את תפקידה, וחילקה את הכספים על פי קריטריונים שוויוניים. צר לנו שבינתיים מדובר על פחות מ10% מהתקציב, אבל אנחנו נגביר את הפעילות שלנו, בוודאי התקציב בפעם הבאה ישקף את העניין.
אז כלומר, בעצם אין לכם דרישות, אתה באת לברך.
יש לי דרישה, כמו אני מקווה לכל אזרח במדינת ישראל, שכשרשויות השלטון מחלקות כספי תמיכות, הם יעשו את זה בצורה עניינית, על פי עקרון השוויון.
לפי גודל הקבוצה באוכלוסייה.
לפי היקף הפעילות. זה העיקרון של כספי תמיכות. הנושא הזה הרי אינו חדש. כל עוד גוף מקיים פעילות שהיא במסגרת התקנה, אז על פי היקף הפעילות הוא מקבל את חלקו האגון בכספי התמיכה.
אריה קינג, אתה שומע את הדברים, זה מה שאתם אישרתם? 10% לרפורמים?
לא יודע כמה אחוזים אישרנו, ומה אושר בדיוק מבחינת מספרים. אני רק יודע דבר אחד, במועצת העיר הנוכחית, אין רוב להעברת ולו אגורה אחת שחוקה לגוף רפורמי. העובדה ש... הגוף הרפורמי שבו התקינן יצר קשר עם גוף אחר וגוף שמציג את עצמו כגוף דתי לאומי, שבצערי הרב כאיש רואה את עצמו כאיש דתי לאומי, לצערי הרב אותו גוף באמת שיתף פעולה עם הקבוצה הרפורמית.
מי זה? איזה גוף? תאמר, תקרא לו בשמו.
אני חושב שזאת עמותה בשם אלול כמדומני. Okay. שהיא קיבלה את הכסף, והיא זו שכמובן לא אמרה לנו ולא חשפה בפנינו, ככל שבדיקות שאני קיימתי אתמול, היא לא חשפה בפנינו את העובדה שמבין השיעורים שהם הגישו לנו לאישור בוועדה לתמיכות, יש גם סכום שעובר לרפורמי. אם היינו יודעים, אני יכול להרגיע אותך ולמאזינים, אני כמעט בטוח שהתניחה אותי לא הייתה מאושרת.
אוקיי, אגב, זה חוקי מה שהם עשו, הם חייבים לספר לך בסוף לאן מגיע הכסף, הם עושים את הפעילות שהם מתחייבים שהם יעשו, זה שהם מגיעים לשיעורים שלהם, חילונים, דתיים,
לא, 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 זאת שאלה טובה מאוד מה ששאלת, והיא תיבדק מבחינה משפטית, כי אנחנו מעבירים כסף לעמותה, הכסף מיועד לאותה עמותה שמבקשת את התמיכה. אם יתברר, ואנחנו מתכוונים לבדוק את זה, אם יתברר כעת, אחרי שזה כבר אושר, שהפעילות שבגינה או חלק מהכסף יגיע לפעילות של עמותה אחרת, אנחנו כרגע בודקים מבחינה משפטית, לא היה פה.
אוקיי, גלעד קריב איתנו? אוקיי, השיחה נותקה.
להבין, כשאנחנו מאשרים תמיכה, אנחנו מקבלים, העירייה מקבלת בקשות מאין ספור עמותות. אנחנו בודקים את העמותה המבקשת. כלומר, בודקים את הסוגיה המשפטית, סוגיה הדמוגרפית, הגיאוגרפית, זאת לא עמותה שפועלת במקומות אחרים בארץ בכלל, והכסף מיועד לאותה עמותה שהיא זו שחתמה על הבקשה. אם יתברר לנו, כמו שהתברר לנו עכשיו בדיעבד, שבעצם זאת לא עמותה בשם אלול, אלא יש פה איזו עמותה רפורמית שהיא זאת שמקבלת את הכסף. אנחנו, אני אומר פעם, אני אתמול ישבתי על המדוכה, ואנחנו בודקים את זה כרגע מבחינה משפטית, אם לא היו פה תצירים כוזבים, אנחנו בודקים.
אוקיי, אז אני רוצה לשאול אותך, גלעד קריב, למה אתם צריכים עמותת כיסוי? למה לא תיגשו בעמותות שלכם, המוכרות לכם? למה לשחק את המשחק הזה?
בוא, אתה יודע, חבר המועצה אריה קין, ואני שמח שיש לו במה להתעסק בתשעת הימים, כדי להרבות אהבת חינם בעם ישראל. טוב, הדברים כמובן מופרכים. העמותה הזו על אלול, שהיא לא עמותה של הציונות הדתית, תנוח דעתו של חבר המועצה, מדובר בעמותה שמפעילה תוכניות רבות של בתי מדרש, לדתיים ולחילונים ולכל מגזרי האוכלוסייה, והעמותה הזאת בצורה חוקית וברורה ושקופה, והדברים מופיעים במסמכי הבקשה והקצאות, היא ריגזה הפעם הזו את קשת הגופים, נקרא להם הפלורליסטים, בעיר לצורך הבקשה. הדברים כמובן מגובים מבחינה משפטית, שום דבר לא מסתתר, אבל אתה יודע, אתה שומע אותי?
שומע אותך.
שומע, סליחה, כי חשבתי שנפלתי אותו מהקו. תראה, אתה יודע, הדיון הוא לא זה, באמת, חבר המועצה יכול לשבת על המדוכה של הנושא הגורלי לעיריית ירושלים, 40,000 השקלים שהוקצו לארגונים הפלורליסטיים ושירוסם לו, אבל תראה את עיוות המחשבה של חבר מועצה. הרי אני משלם מיסים, משלם ארנונה.
אתה לוקח את הדיון למקום אחר, אם מגיע לך תקציב או לא מגיע לך תקציב, יש קריטריונים בעניין הזה.
אני האזנתי בשקט, ובואו אני אגיב. הרי האנשים שמשתייכים לקהילות הרפורמיות בירושלים והקונסרבטיביות בירושלים משלמים ארנונה בדיוק כמו חבר המועצה קינג וחברי מועצה חרדים, והם משלמים
אפילו נציג אחד בעירייה, אחד. אתם לא מצליחים לייצר שום כוח דמוקרטי, לא בכנסת, לא בעירייה.
אני צר לי, אני לא צריך לייצר כוח דמוקרטי.
לא, בסדר, כדי שתדרוש את מה שמגיע לך כציבור, לא כיחיד, לא כפרט.
אז פה אתה טועה, אתה פשוט כנראה לא בקיא במטריה. אני לא צריך לשלוח נציגים רפורמים למועצת העיר ירושלים כדי שמועצת העיר ירושלים תבצע את מה שהיא צריכה ותחלק את כספי הציבור ששייכים לכל הציבור הירושלמי על פי קריטריונים ענייניים. היהדות הרפורמית בירושלים, בארץ, גם היהדות הקונסרבטיבית, אנחנו לא מאמינים במפלגות סקטוריאליות. יש יהודים רפורמים שמצביעים למרץ, ויש יהודים רפורמים שמצביעים לליכוד.
הבנו את הנקודה הזו, אריקינג, אתה רוצה משפט אחד לסיום, אנחנו יכולים לפתור את
הדיון. כן, אני רק רוצה לומר, לצערי הרב, הכוח שלה דווקא, אני רוצה לפתור לגמרי את מה שאמר מר קריב.
גלעד קריב, אוקיי.
גלעד קריב. הקהילה הרפורמית לצערי הרב, אני אומר את זה פה, מעל גלי היתר, מאוד 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 חזקה בעיריית ירושלים. יש להם אנשים מאוד בכירים שיודעים לדאוג להם, הרבה יותר מכוחם האלקטורלי וכוחם היחסי בעירייה, ולכן הם מקבלים הרבה כספים, ובצורת כאלה ואחרות, באמצעות אם זה התרבות, אם זה התרבות, ואם זה פעמים פעילות אחרת.
אני הייתי די מודאג, כי אם אתה חבר מועצה, וזה מה שאתה אומר, אתה כנראה לא חולד בשום פרט בתקציב העירייה, בוא תספר.
אני רק בסיין ואומר, בתקציב ועדת התקציב, עמותה של רפורמים לא מופיע, מה שמופיע זה אך ורק
אני
חוזר על הצעתי. אוקיי, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נעצור כאן את הדיון, אנחנו הולכים לחתום, נגמר לנו הזמן. גלעד קריב, יושב ראש התנועה הרפורמית בישראל,
ואריה קינג,
חבר מועצת עיריית ירושלים, אני חותך אתכם כאן, נגמר לנו הזמן, ואם אלו הם מפני הדברים, אולי שווה לעשות רפורמה בחוקים של עיריית ירושלים, כדי שגם הסיפור הזה לא יוכל לעבור פעם הבאה. חתמנו את התוכנית שלנו לערב, תודה לישי פופובסקי ואסתי פלד, ולכם מאזינים, תמשיכו לעקוב אחרי דיווחי חדשות כל חי על מה שמתחשב בכנסת. תודה גם לאשר גייבר, ערב טוב לכם.